ברשות הרבנים הטילו עליי כאן עול כבד ביותר לדבר בנושא מאוד רגיש, מאוד קשה, מאוד כואב, כשאחד מבני הזוג חולה והאישה לא טהורה. מה ניתן להתיר לבן הזוג השני לעשות, לסייע, כדי להקל מעל הסבל של החולה? אני קודם כל אזכור בקצרה את השאלה ההלכתית הגדולה שיש בנושא הזה. קודם כל, כמובן אנחנו לא מדברים פה על יחסי אישות, אנחנו מדברים על נגיעה, איסור נגיעה באשתו נידה, או היא נוגעת בו או הוא נוגע בה, וכן דיני הרחקות. כמובן שבדיני הרחקות, שרובם הגדול, כמעט כולם, הם מדרבנן, אז במקום חולי, אפילו כשאין סכנה, אנחנו יכולים להקל. השאלה הגדולה היא לגבי נגיעה ממש. נגיעה ממש, כאן לדעת הרמב״ם, מדובר באיסור מן התורה. הרמב״ם כותב, כמובן הרמב״ם מדבר לא על נגיעה סתמית, הרמב״ם מדגיש דרך חיבה ותאווה. זאת אומרת נגיעה של חיבה ממש. הרמב״ם כותב שלוקה מן התורה, מי שנוגע באחת מן העריות, הרמב״ם לא מזכיר אשתו נידה, לא כותב אחד מן העריות, דרך תאווה, לוקה, שנאמר לא תקרבו לגלות ערווה. יש יסוד לדברי הרמב״ם גם בתורת כהנים, גם באבות דרבי נתן. יש כמה מקורות שהראשונים והאחרונים מוכיחים כדברי הרמב״ם שהאיסור הזה הוא איסור מן התורה. רבנו יונה בספר שערי תשובה כותב שגם כן כדעת הרמב״ם הוא סובר שזה איסור מן התורה, והוא מוסיף יותר מזה, שפה אנחנו רואים זו דוגמה, מכאן ראיה. אנחנו רגילים תמיד שמי שעומד וגודר גדר זה חכמים. התורה אוסרת איסורים, חכמים באים כשחוששים שמא יבוא אדם לעבור על איסור תורה, הם גודרים גדר ואוסרים מדרבנן. אומר רבנו יונה, זה לא תמיד כך. הנה באיסור נידה התורה אומרת לא תקרבו לגלות ערווה, באיסור ערווה אומר רבנו יונה לא תקרבו, קריבה המשמעות שלה היא נגיעה של חיבה, והתורה אוסרת נגיעה שמא יבוא לידי האיסור עצמו. יש בזה, בנושא הזה עצמו, שאלה גדולה בפוסקים, האם באמת ייתכן שהתורה תאסור דבר, גזרה, שמא יעבור על דבר יותר חמור, או שרק חכמים עושים כך. מרן הכסף משנה, השולחן ערוך בספרו הכסף משנה, כותב שהתורה אסרה בבשר וחלב גם אכילה, גם בישול וגם הנאה. למה התורה אסרה בישול? יהודי שהוא טבח במקום של גויים, אין שום חשש שיהודי יבוא להיכשל באוכל שהוא מבשל. אסור לו לבשל בשר וחלב, איסור מן התורה. אומר מרן הכסף משנה שהתורה אסרה שמא יבוא לאכול, ומקשים עליו, הרבה אחרונים מקשים עליו, איך אתה אומר שהתורה אוסרת גזרה משום שמא יבוא לאכול? איפה מצינו גזרה בתורה? אבל רבנו יונה כותב כך בפירוש לגבי הנושא הזה של נגיעה, נגיעה של חיבה ואיסור ערווה. הרמב"ן בספר המצוות להרמב"ם חולק על הרמב"ם, והוא סובר שנגיעה אפילו של חיבה באישה שאסורה עליו היא רק מדרבנן. מה שחז"ל דורשים, לא תקרבו שקריבה אסורה, נגיעה, זה גזרה של חכמים שהסמיכו את זה על הפסוק, אבל זה לא מן התורה. הרמב"ן בן נון, רבנו משה בן נחמן, חולק בזה כמו שאמרתי על הרמב"ן, והוא מביא ראיה לזה מהגמרא. הגמרא מספרת במסכת שבת דף י"ג, תנא דבי אליהו, היה חסיד אחד, תלמיד חכם, צדיק, שישב ועסק בתורה, ונפטר בקיצור ימים. אחרי שהוא נפטר, אשתו לא יכלה הייתה לקבל את הגזרה הזאת, היא לקחה את התפילין שלו, והייתה הולכת ובוכה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות, ותוהה, למה? ריבונו של עולם, למה הקדוש ברוך הוא הרג אותו? ריבונו של עולם, למה הרגת אותו? הייתה אומרת לכולם, בעלי הרבה תורה למד, הרבה שנה, שימש תלמידי חכמים, קיים מצוות, למה מת בחצי ימיו? הקדוש ברוך הוא שלח לה את אליהו הנביא, אומרת הגמרא, ואליהו הנביא שאל אותה, תגידי לי, איך הוא היה מתייחס אלייך כשהיית נידה? אמרה לו, חס ושלום, מעולם הוא לא נגע בי, אפילו באצבע קטנה. אמר לה, כן, ובימי שבעה נקיים, אמרה לו, הוא לא נגע בי, אבל היינו ישנים בקירוב בשר, ישנים במיטה אחת. יש אומרים שזה היה, בגמרא יש אומרים שהיא אמרה לו שזה היה גם שהם היו לבושים. התשובה של אליהו הנביא הייתה, ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה שאמרה, לא תקרבו לגלות ערווה. מילים חריפות מאוד. ברוך המקום שהרגו. אומר הרמב"ן, מה פירוש שלא נשא פנים לתורה? משוא פנים, המשמעות היא, לפני משורת הדין. אומר הרמב"ן, הפירוש הוא, שאותו תלמיד חכם לא נשא פנים לתורה. זאת אומרת שנגיעה זה משוא פנים. זאת אומרת, לפנים משורת הדין. למה הדבר דומה? חז"ל אומרים שאומות העולם שואלים ריבונו של עולם, מה זה יישא השם פניו אליך? הקדוש ברוך הוא נושא פנים לעם ישראל. פרוטקציה. מה פתאום? למה יש משוא פנים כלפי עם ישראל? והקדוש ברוך הוא משיב להם, איך לא ישא להם פנים כשהם נושאים לי פנים? אני אמרתי בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. דווקא כשאדם שבע, והם מדקדקים בעצמם עד כזית, עד כביצה, אפילו בכזית, תקנת חכמים לברך ברכת המזון, לא רק ששבעים. אומר הרמב"ן, אנחנו רואים פה לשון משוא פנים. כשאדם מקיים דרבנן, זה משוא פנים. ממילא גם פה, שלא נשא פנים לתורה, התלמיד חכם הזה, שהוא נכשל באיסור דרבנן. אבל באמת, רבנו יונתן הכהן מלונל, שהיה בדורו של הרמב״ם, הוא מסביר את הגמרא באופן אחר. שלא נשא פנים לתורה, זה לא התלמיד חכם הזה, אלא הקדוש ברוך הוא לא נשא פנים לתורה שלו. הקדוש ברוך הוא העניש אותו, למרות שהוא למד הרבה תורה, לא נשא לו פנים. לפי דבריו אין מכאן ראיה. יש בנושא הזה דיונים ארוכים לעצם הדבר, כמו שאמרתי, האם זה דאורייתא או דרבנן. אבל כאן, מרן הבית יוסף כותב דברים קשים מאוד, שזה למעשה אפשר לומר מסבך את הכל. מרן הבית יוסף מביא בשם התרומת הדשן, שדן בבעל רופא, ניגש ממש לנושא שלנו, בעל רופא שרוצה למשש את הדופק לאשתו, לבדוק אותה. התרומת הדשן כותב לאסור. בפירוש הוא כותב שאסור. התרומת הדשן מביא תשובת הראש, הראש במקרה הפוך מקל. תרומת הדשן מדבר כשהבעל חולה. סליחה, כשהאישה חולה. האישה חולה, והבעל רוצה למשש לה את הדופק. אבל הראש מדבר על מקרה הפוך כשהבעל חולה. והראש מתיר. אומר התרומת הדשן, יש חילוק גדול בין בעל חולה, שאז יש מקום יותר להקל, לבין כשהאישה חולה. כאן יש מקום יותר להחמיר. למה? אנחנו חלילה לא נגד אנשים ולא מזלזלים, אלא לא, מסיבה אחרת. אומר התרומת הדשן, כשהאישה חולה והבעל בריא, הבעל הוא היוזם, הוא יש מצב שיצרו יתקפנו, ואפילו כשהיא חולה הוא יכול לבוא לידי איסור. אבל כשהבעל חולה, האישה היא יותר צנועה, היא לא טובעת בפה, ההתנהגות שלה שונה בדרך כלל, ולכן באישה כשמשמשת את בעלה, מסייעת לבעלה, יש מקום יותר להקל. כך כותב התרומת הדשן. מרן בית יוסף מביא את דברי התרומת הדשן, והוא דן עכשיו האם הכוונה כאן במקום שיש סכנה או אין סכנה. והוא מתחיל ואומר שהתרומת הדשן שהחמיר זה רק במקום שאין סכנה, אבל כשיש סכנה פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אבל מיד הוא ממשיך ואומר שכל זה אנחנו יכולים להגיד לשיטת הרמב"ן, שסובר שזה דרבנן. אבל לדעת הרמב"ן, שנגיעה היא איסור מן התורה, אומר מרן בית יוסף, זה לא סתם איסור מן התורה. לדעת הרמב"ם, נגיעה יש בה משום יהרג ואל יעבור. זה אביזרי הוא דגילוי עריות, יהרג ואל יעבור. זאת אומרת, בית יוסף פה מחמיר בבעל בריא שאשתו חולה, לגעת בה אפילו במקום של פיקוח נפש. יום כיפור, אנחנו דוחים אותו מפני פיקוח נפש. אבל נגיעה באשתו נידה, אומר הבית יוסף, לדעת הרמב״ם, אסור. אבל הוא מסיים וצריך עיון. השח, בעל הספתי כהן, ביורד היה סימן קוף צדיקי, מעריך להקשות על הבית יוסף, לתמוע עליו. הוא אומר, קודם כל, גם אם תאמר שלדעת הרמב״ם, יש כאן יהרג ואל יעבור. אבל הרמב״ם הרי בפירוש מדגיש שמדובר בנגיעה דרך תאווה. אבל כשהוא עוסק ברפואה, הוא רוצה לבדוק אותה, הוא רופא, הוא רוצה לבדוק אותה. אין כאן חשש של נגיעה, של תאווה. ועוד, אומר השח, הרי אנחנו רואים מעשים בכל יום שרופאים מטפלים בנשים. גם במקום שיש רופא גוי, או שיש אישה רופאה, מותר לרופא לטפל באישה. למה? כי הוא עוסק במלאכתו, והוא נוגע, ונוגע גם במקומות המחוסים שבגופה. כיוון שהוא עסוק במלאכתו, איננו הרואות שהעולם נוהגים להקל. האמת זה לא כל כך פשוט. כל רופא ורופא צריך לדון בנפשו אם הוא באמת עושה את מלאכתו, אם הוא, אין כאן חשש של הרהורי העבירה, או לפעמים נגיעה שהיא מיותרת. מאוד לא פשוט. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים לגבי רופא. רופא, גם רופא ירא שמיים, יכול לטפל בנשים, כשהוא יודע בוודאי שהוא עושה את טרוד במלאכתו, ובאמת אך ורק מלאכתו, אז אין בזה בעיה הלכתית. אבל השח רוצה ללמוד ממה שאנחנו מקילים ברופא לגבי אישה זרה, גם לגבי אשתו. יש אחרונים שבאים ומערערים על דברי השח. יש הבדל בין אישה זרה לבין אשתו, בכיוון ההפוך. אנחנו מסתכלים תמיד שאשתו זה דבר יותר קל מאשר אישה זרה. אבל באים האחרונים ואומרים לא, רופא, לטפל באשתו זה יותר גרוע מלטפל באישה זרה. כי באישה זרה אין לו שייכות אליה, אז הוא יודע שהוא צריך להיזהר, הוא יודע שהוא צריך לעסוק במלאכתו. אבל אשתו הוא רגיל אליה, הוא נמצא איתה תמיד, הוא מכיר אותה. כאן יש יותר חשש שמדובר באשתו, שמה יבוא לידי איסור. אז קצת מקלים פה את הקושייה של השח על דברי מרן בית יוסף. דרך אגב, כל דברי השח הוא רוצה להגיד את זה אליבא דה הרמב״ם. אליבא דה הרמב״ן, בנון, גם הבית יוסף יודע שכשיש סכנה בוודאי שאפשר להקל. מרן החידה דעתו שגם לפי שיטת הבית יוסף, ברופאים אחרים בוודאי, זאת אומרת ברופא, כשזה לא אשתו, ודאי שאפשר להקל, וגם לגבי אשתו, אומר החידה שהבית יוסף לא החליט לאסור, שבגלל זה הוא סיים במילים צריך עיון, כדי ללמד אותנו שזה לא כל כך פשוט לומר באמת שזה משום יהרג ועל יעבור. עכשיו רבותיי ניגש, הזמן שלנו קצר מאוד, אני ניגש למסקנות בהלכה. ואני אומר לכם, ישבתי על זה הרבה, לפני כ-20 שנה, אבי מורי שליטה חיבר ספר גדול בשם טהרת הבית, על הלכות טהרת המשפחה, ואז ישבתי איתו, אני עזרתי לו לערוך את הספר, ישבתי איתו שעות רבות, ואני אומר לכם, אנחנו משתדלים להקל כאן עד ממש קצה גבול היכולת. כי צריך להבין את המצב. יש לפעמים חולי קצר, יש לפעמים חולי מתמשך. ובחולי מתמשך, הרבה פעמים צריכים סיוע, בני הזוג צריכים לסייע אחד לשני, ואי אפשר בלי זה. זה מאוד קשה בלי זה. אבל אי אפשר, אי אפשר. צריכים אבל לחשוב, לראות מה אנחנו יכולים להקל במסגרת ההלכה. ובכן זה כך. קודם כל, צריך להבין, כשאנחנו מגדירים חולי שיש בו סכנה בנושא הזה, זה מאוד לא פשוט. חולה סרטן למשל, הוא בוודאי חולה שיש בו סכנה. אין ספק בזה, אף אחד לא יחלוק על זה. אבל השאלה היא, לא אם החולי מסוכן או לא. השאלה היא, מה שבן הזוג עושה לשני, מה יקרה אם הוא לא יעשה? הוא רוצה לקום מהמיטה. לא יקרה שום סכנה אם הוא לא יקום מהמיטה, אם לא יתנו לו יד ויקימו אותו מהמיטה. זאת אומרת, העזרה כאן היא לא גורלית פיקוח נפש. זה לא כמו לגבי שבת. לגבי שבת, כשיש חולה מסוכן, חולה ממש, שוכב במיטה, מסוכן ממש, והחולה אומר, מתחשק לי מרק חם. ואין מרק חם, הרופא אומר, הוא לא ימות אם לא יכינו לו מרק חם, מותר להכין לו מרק חם בשבת. כי שבת הותרה, כיוון שהוא מסוכן, אם יש תועלת בדבר, אנחנו מקילים בזה. אבל כאן, בנושא הזה, ההגדרה של סכנה, זה רק שהטיפול, בלי הטיפול, תבוא הסכנה. כאן, מצד אחד, לא צריך שהוא יהיה מסוכן באותה שעה ממש, אפילו אני חושב הכל בסדר. אבל אם הטיפול הזה יכול, מניעת הטיפול הזה תביא לידי סכנה, אז אפשר באמת להקל. כיוון שמדובר כאן בנגיעה שהיא לא של חיבה, אז אם הטיפול, למשל הוא רופא, הוא צריך להזריק זריקה, הוא צריך למרוח משחה, כל מיני טיפולים שהרופא אומר שיש כאן חשש סכנה, אז אפשר להקל לגמרי. אפשר להקל, אם אפשר כמובן, על ידי מישהו אחר, ודאי שזה עדיף, מאשר בעלה. כמו שאמרנו קודם, בבעלה שהוא רגיל אליה, זה הרבה יותר חמור מאשר איש זר. אם אפשר על ידי אישה זרה, ודאי שזה עדיף. אבל אם אי אפשר על ידי אישה, שיהיה איש אחר. אם אי אפשר איש אחר, הבעל יכול להקל. כשאני אומר אי אפשר, הכוונה היא שאין מישהו שמוכן לבוא להתנדב ולעשות את זה. כותב הרדב"ז, כשיש מישהו שמוכן אבל צריך לשלם לו, זה נקרא כאילו שאין מישהו. וכולה גדולה מאוד. זאת אומרת, מביאים אותו להלכה הרבה אחרונים, שכשיש, אפילו שיש מישהו שמוכן לטפל, אפשר להביא פיליפינית. אבל זה עולה הרבה כסף. והבעל אומר, זה הוצאה גדולה בשבילי. אז אנחנו מתחשבים כאילו שאין פיליפינית. ואז הבעל יכול לטפל, זה לא סתם לחסוך כסף. זה נקרא אין. חזל לא חייבו אותו ללכת לזכור, להוציא כסף על דבר כזה. ובכן כך, אז אני חוזר ואומר, כשהטיפול עצמו נועד למנוע סכנה, או הטיפול עצמו הוא בדבר של סכנה ממש, כמו שאמרתי, להזריק זריקה, לקחת בדיקות דם תכופות שצריכים לבדוק לפעמים, לראות את ספירות הדם, את כל מה שמסביב, למשש את הדופק. הרבה פעמים זה נותן הרבה אינדיקציות לרופא. זה מותר כשאין מישהו אחר, מותר גם כשהאישה חולה. קל וחומר כשהאיש חולה, שאפשר להקל בדברים הללו במקום סכנה. עכשיו, זה דיברתי על הנושא של נגיעה ממש. אז בנגיעה אנחנו מנסים לבדוק את האפשרויות קודם כל על ידי מישהו אחר. אם אין מישהו אחר, אז אם אפשר כפפות, היום יש כפפות מגומי כזה, ניילון כזה, שמבחינת האפשרות לפעול, אפשר לפעול אותו הדבר, לא כפפות אבות, וזה מקל את האיסור. או לגוע דרך בגד, לגוע, גם כן אפשר להקל. עכשיו, כל זה דיברתי במקום של סכנה. במקום שאין סכנה, אז זה תלוי. יש סתם הרגשה רעה. הבעל לא מרגיש טוב, הוא שוכב יום אחד במיטה, זה לא אסון. ינוח קצת, לא יקרה שום דבר, יש לו קצת כאב ראש, קצת חום, שפעת קלה. פה אין מקום להקל בשום דבר. אין מקום להקל. גם לא בדיני הרחקות. אם זה רק מחוש חולי קל ממש, אין מקום להקל. כשיש חולי, אחד מבני הזוג רתוק למיטה, רתוק למיטה, והוא צריך עזרה, הוא צריך לקום, הוא צריך להגיש לו דברים, אז בכל דיני הרחקות אפשר להקל לגמרי. זאת אומרת, לא צריך להחמיר לו להושיט מידו לידה, למזוג כוס. למזוג כוס זה אחד הדברים החמורים ביותר בהלכות נידה. הראש כותב לגבי כשהאיש חולה, שתיזהר האישה לא למזוג לו את הכוס. אלא מה? שההדגשה היא מזיגה למנהג הספרדים, זה נושא שכמעט לא יכול לקרות. כי מזיגה זה יין במים. ויין במים בימינו זה לא שייך בכלל. פעם היו מומחים איך למזוג בצורה מדויקת, שבלי זה היין הוא נקרא, לא נקרא יין מזוג, הוא היה קשה לשתות אותו. היום בימינו הפוך, תשים אפילו טיפת מים בעין, אתה מקלקל אותו. אז לכן, לגבי הספרדים, מזיגת הכוס לא שייך בכלל. האשכנזים מחמירים בזה, לא כולם, רובם מחמירים בזה, אפילו למזוג כוס קפה. או משקה קל לתוך כוס. אז בזה, זה חמור יותר. בכל זאת, כשהאיש חולה, כותב הראש, בזה שתיזהר ביותר. הראש לא מדבר בכל איש שיש בו סכנה, כותב הראש שתיזהר ביותר ממזיגת הכוס. הרחצת פניו, ידיו ורגליו, זה גם כן דברים שמביאים הרבה לקירוב, קירוב דעת. הרחצת פניו, ידיו ורגליו, שוב יש הבדל בזה בין ספרדים לבין אשכנזים. אצל הספרדים זה דווקא אם היא יוצקת בפועל את המים עליו, או למשל שהוא שם את הידיים תחת הברז והיא פותחת את הברז. לאשכנזים הם מחמירים יותר מזה. האשכנזים מחמירים אפילו לא רוחצת בפועל, אלא מגישה לו אפילו מים. עכשיו כל זה ברחיצה רגילה, ברחיצה של נטילת ידיים בבוקר או לסעודה, כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, שאפשר להקל כשאחד מבני הזוג חולה. עכשיו יש גם כן עוד איסור שהראש מזכיר, הצעת המיטה. הצעת המיטה, זה, האיסור הזה הוא דווקא בפניו. זה, דרך אגב, כל האיסורים הללו זה בין הבעל כלפי אשתו ובין האישה כלפי בעלה. הצעת המיטה, פה יש כולה יותר פשוטה, שברגע שהוא לא מסתכל, הוא מסב את פניו לצד אחר, אפשר להקל אפילו כשהוא נמצא באותו חדר. כן. ובכן, אז אלה הדברים שהם יותר חמורים, שצריך להיזהר בהם, גם במקום חולי. אבל כל שאר הרחקות במקום חולי אפשר להקל. עכשיו לגבי נגיעה, כפי שאמרתי, במקום חולי לא מסוכן, אסור בהחלט לבעל לגוע באשתו, אפילו כשיש צורך, צורך רפואה. לגוע בבשרה ממש, כשהאישה חולה, אסור. לאישה מותר לגוע בבעל כשהוא חולה, אבל לבעל אסור לגוע באישה. אני מקווה שהדברים הם ברורים. אני חוזר, אולי כדאי לסכם את זה מההתחלה. כשיש סכנה, זאת אומרת, כשהטיפול יש בו צורך כדי למנוע סכנה, או זה טיפול של סכנה, כמו שאמרתי, לקחת בדיקות דם וכיוצא בזה, אז אפשר להקל. אם אי אפשר על ידי כפפות, אפשר להקל גם בידיים, גם בנגיעה ממש. כשיש רק מחוש, אי אפשר להקל. כשיש חולי ממש, אחד מבני הזוג רתוק למיטה, אז כאן אנחנו מחלקים. הרחקות מותר בין מהאיש לאישה, בין מהאישה לאיש. כל דיני הרחקות אפשר להקל בהם. אבל נגיעה ממש, כאן יש לחלק. האישה, כשהבעל חולה, מותר לה לגוע בו. אם אי אפשר על ידי כפפות, אז מותר לה להרים אותו, להזיז אותו, כל הדברים האלו יכולה בוודאי להקל. אבל האיש, כשאשתו חולה, שהוא בריא בעצמו ויש חשש יותר שיבואו לידי עבירה, אי אפשר בשום אופן להקל בנגיעה בבשרה ממש. אפילו אם הוא רופא, ואין שם רופא אחר, אם אין שום חשש סכנה, אין אפשרות להקל. המקסימום שאפשר להקל כאן זה על ידי כפפות. עכשיו כמובן, במצבים כאלו, למשל, לקחת כיסא גלגלים, בוודאי שאפשר להקל. יש בבתי חולים מיטות, היום כבר בבתים גם יש את זה, מיטות שלוחצים על הכפתור וזה עולה ויורד, גם כן במקום של חולי אפשר להקל. אם הבעל מתקשה בהנחת תפילין כשהוא חולה, גם כן אפשר להקל. יש שאלה האם מותר לאישה להניח תפילין לבעלה, האם הוא יוצא בזה ידי חובה. יש פוסקים שסוברים שכיוון שהאישה פטורה ממצוות תפילין, לגמרי היא פטורה, רבנו יונתן בן עוזיאל בתרגום שלו על התורה כותב שאישה שמניחה תפילין עוברת על איסור מהתורה שלא יהיה כלי גבר על אישה. והפוסקים דנים האם מותר שהאישה תניח לו תפילין כשהוא לא יכול. להלכה מותר. מותר, למרות שכשהיא מניחה לו תפילין קשה מאוד להיזהר שהיא לא תיגע בו. ואני מדבר על חולי שאין בו סכנה. למרות זאת אפשר להקל. כן? כי מאישה לבעלה כשהוא חולה בתש כוחו, אז אנחנו יותר מקלים מאשר במקרה ההפוך. ובכן, בכל הדברים זה אותו הדבר בין בעל לאישה ומאישה לבעל, חוץ מדבר אחד. חולי לא מסוכן ונגיעה בבשרה ממש. כאן בבעל לגבי אישה אסור, ואישה לגבי בעלה מותר. בכל שאר הדברים אנחנו משווים בעל ואישה תמיד, ובחולי שיש בו סכנה אפשר להקל, כשאי אפשר על ידי מישהו אחר, ובחולי שאין בו סכנה גם כן אפשר להקל בדברים שהם מדרבנן, כגון, כמו שאמרתי, כל דיני הרחקות. שונה הדבר קצת לגבי אדם שהוא עיוור. אני כבר מסיים. כן. לגבי ראייה של מקומות מחוסים. כן, אפשר להקל בוודאי כשאחד מהם חולה, אפילו חולי שאין בו סכנה, אפשר להקל, אפשר לעזור לה להתלבש, כי הוא לא נוגע בה ממש, הוא עוזר לה להתלבש, אין בזה שום חשש, אפשר להקל בחולי, אבל כמו שהגדרתי, חולי ממש. בעיוורון של גבר או של אישה, כאן זה חמור הרבה יותר, מכיוון שבפני זוג שאחד מהם עיוור, זה מצב קבוע, אז הם רגילים מאוד אחד עם השני, אי אפשר להקל אפילו על ידי הפסק בגד או כפפות. הדרך היחידה להקל כשהיא צריכה להוליך אותו, לעזור לו או הוא לה, זה על ידי שיהיה למשל, יקחו איזה פיסת בד או מקל מסוים, זה אפשר להקל. אבל מעבר לזה קשה להקל, כיוון שזה מצב קבוע והוא רגיל למצב הזה שלו, ויש חשש שמא יבוא לידי איסור. אז זה משהו אחר. ובכן, אנחנו השתדלנו עד כמה שאפשר להקל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירפא לכל חולי עמו ישראל, שלא נצטרך לדברים הללו, נהיה כולנו בריאים ושלמים, אמן כן יהי רצון.